כ"ו תשרי בשנה פשוטה, ממשיכים איגרת חפי. השיעור מתחיל בעמוד 276. המילים הוא כנודע מה שאמר הבעל שם טוב. מסתיים בעמוד הבא, קלט עמוד א', במילים נפש וחיות רוחנית.
כנודע מה שכתב הבעל שם טוב זל. וזה, יש כאן ציטוט, חלק כמעט מילה במילה משאר היחוד ואמונה. כנודע מה שכתב הבעל שם טוב זל, הבעל שם טוב כותב על פסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ככה אומר דוד המלך בתהילים. מה זה נקרא לעולם השם דברך ניצב בשמיים? איזה דבר השם ניצב בשמיים? השמיים, כשהם נבראו פעם ראשונה, כל ילד שלומד ספר בראשית, את הפרשה הראשונה, את הפסוקים הראשונים, הוא לומד שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים. איך הוא ברא את השמיים? הוא יודע שכתוב שם, ויאמר אלוקים, יהי רקיע. ואז נהיה רקיע. אומר הבעל שם טוב, תדע לך שהמילים יהי רקיע לא נאמרו אז וזהו. הם נאמרים עכשיו כמו אז. בכל רגע ורגע, יהי רקיע, יהי רקיע, נאמר כל הזמן. אילו היה מפסיק להיאמר היהי רקיע לרגע, היה מפסיק להיות רקיע. שהוא מאמר יהי רקיע. המאמר הזה יהי רקיע, ממשיך כל הזמן, נראה את הלשון, שצירוף אותיות שנבראו בהם השמיים. הרי האנרגיה האלוקי הזו נכנסה לתוך אותיות. דיברנו על זה שיעורים ארוכים מאוד בשער האיכות והאמונה, שכל מאמר אלוקי, האנרגיה הרוחנית התלבשה במסגרת של אותיות. וכל צירוף שונה של האותיות יוצר נברא אחר. אז דיברנו, וכאנו גם כן מרמז על כך, כל מה שנברא בששת ימי בראשית, הכל נמצא כתוב בעשרה מאמרות. למרות שיש שם רק עשרה מאמרות, וכמו שהאר"י הקדוש שואל, איפה כתוב למשל בעשרה מאמרות אבן? אבנים, אחד מהמרכיבים הכי גדולים בעולם שקיימים, אבנים. לא כתוב בעשרה מאמרות יהי אבן, אז איך נוצר האבן? וככה אפשר לשאול איפה כתוב על אלף אחד דברים שאנחנו מכירים וקיימים, איך הם נוצרו? אומר האר"י זל, אבן כתוב בעשרה מאמרות. איך הוא כתוב? עשרה מאמרות זה אוסף של אותיות קדושות מאוד, שמכילים חיות אלוקית גבוהה ביותר. עכשיו החיות הזו, יש לה כל מיני שינויים, צמצומים, תעשה שינוי צירוף של אותיות, ואז תראה שיש את המילה אבן בעשרה מאמרות. ברגע ששינית את הצירוף, פירושו שהחיות קצת השתנתה, קצת ירדה, וככה בעצם הכל כתוב בעשרה מאמרות. בצירוף כזה או בצירוף אחר, הכל נמצא שם. אז עשרה מאמרות האלה זה האותיות האלוקיות, הם מהווים את הבריאה עכשיו, בכל רגע ורגע. זה לא איזשהו דבר היסטוריה. כמו שאומרת הלשון, שהאותיות האלה שנבראו בהם השמיים, שהוא מאמר יהי רקיע, הן ניצבות ועומדות ומלובשות בשמיים לעולם, להחיותם ולקיימם. האותיות האלה נמצאים עכשיו בשמיים, והם עכשיו מחיים את השמיים. עכשיו הם מקיימים את השמיים. אם האותיות האלה ייפסקו, לא יהיה עכשיו שמיים. זה כמו שהשאלה הידועה ששאלו, מייחסים את זה לאדמו"ר הזקן, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, איך ומה יעשה הקדוש ברוך הוא אם הוא רוצה שעכשיו לא יהיה שולחן במקום הזה. אז אם אדם יחשוב ולא מכיר את הרעיון האמיתי הזה שכתוב פה בשמה בעל שם טוב, יתחיל לחשוב אם הוא רוצה הקדוש ברוך הוא שלא יהיה שולחן, מה הוא יעשה? הוא ישבור את השולחן, הוא ישרוף את השולחן, ואם הוא ישרוף את השולחן יישאר אפר, אז ייקח את האפר ויפזר אותו, שלא יישאר ממנו זכר, לא תמצא אותו. אבל זו לא הנקודה ולא זו התשובה הנכונה. מה באמת התשובה? אם הוא רוצה שלא יהיה שולחן, מה הוא צריך לעשות? פשוט להפסיק לעשות אותו, אז הוא לא יהיה. כי כרגע שיש פה שולחן, כי הוא כרגע עושה אותו, אז הוא נמצא. הוא פשוט יפסיק לעשות אותו, הוא לא יהיה. זאת אומרת, זו הסתכלות כזו שאומרת שכל מה שקורה...
זאת אומרת, אבל הוא צריך לדעת מה זה שולחן בשביל להבין איך מפסיקים אותו.
בשביל זה צריך לראות הכוח האלוקי שבכל דבר. אבל הכוח האלוקי יש בכל דבר, ובמילא כל מה שקורה בכל... אדם רואה בעולם דברים, נפגש עם דברים. זה לא הדברים, זה דבר השם. הוא כרגע עושה את כל דבר ודבר. אז ברגע שאני תייחס בצורה כזו לכל דבר, אז זה השגחה פרטית. אז אין מה לחוס על פלוני או על אלמוני, כרגע קיבלת מסר מן השמיים. ולא כי הפילוסופים שכופרים בהשגחה פרטית, לא כמו שיש פילוסופים, מדובר על פילוסופים כאלה שמאמינים שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. לא מדבר כרגע על כופרים כאלה שחושבים שהעולם נברא מעצמו. מדובר על כאלה שמאמינים שמי שברא את העולם זה הקדוש ברוך הוא. אין להם ספק. אבל מה? הם פילוסופים. הם חושבים שהם חכמים גדולים. ומה הם אומרים? נכון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל אחרי שהוא ברא את העולם, אז העולם קיים לבד. והם אומרים, וכי מה, הקדוש ברוך הוא יותר חלש מכל יצרן, מכל נגר. תיקח נגר למשל. כשהוא לוקח ויוצר שולחן, עשה רעית יפה, מחר אותו. האם היצרן הזה צריך כל הזמן להחזיק את הפטיש והמסמר על השולחן כדי שהשולחן לא יתפרק? או אדם שלוקח ויוצר איזשהו גביע, הצורף לקח ועשה גביע. אז יצר גביע יפה, שם אותו בויטרינה, מחר אותו. הוא צריך כל הזמן לרוץ אחרי הויטרינה ולשמור עליו שהוא לא יתפרק. אז אם הצורף לא צריך לרוץ אחרי הגביע והמאגר לא צריך לרוץ אחרי השולחן, אז מה, הקדוש ברוך הוא יותר חלש מהם? הוא כן צריך כל הזמן לרוץ אחרי העולם שלו ליצור אותם. אז למה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא כל הזמן צריך ליצור, כל בעל מקצוע רגיל יוצר דברים, וזהו, הם קיימים לבד, למה אומרים השגחה פרטית? זה פילוסופיה שלהם, אומר אדמו"ר הזקן, הם טועים טעות גדולה מאוד. מה הטעות? אומר ככה, ולא כפילוסופים שכופרים בהשגחה פרטית. ומה גורם הכפירה שלהם שהם כופרים בהשגחה פרטית? מה הם בעצם, לאיזה טעות הם מגיעים? הוא מדמין בדמיונם הכוזב, יש להם דמיון שהוא לא נכון, והדמיון שלהם מה עושה? הוא משווה בין את מעשה השם עושה שמיים וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו. והם אומרים, הנה, האנוש עושה כל מיני דברים כמו שציינו כרגע, וממשיכים להתקיים גם בלעדיו, אז למה שלא נגיד אותו דבר במעשה שמיים וארץ? מה הם רואים? הם רואים כי כאשר יצא לצורף כלי, כשהצורף סיים ליצור את הגביע למשל, שוב אין הכלי צריך לידי הצורף, הכלי יכול להתקיים גם לבד, והוא לא זקוק יותר שהצורף ישמור עליו, שאף שידיו מסולקות עימנו, גם כשהצורף כבר לא מחזיק יותר את הכלי, הוא קיים מעצמו, אז גם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם שיהיה קיים מעצמו. אומר אדמו"ר הזקן, התשובה היא, אומר ככה, אבל הטעות שלהם היא טעות גדולה. מדוע? התשובה היא כזו, נגיד זה קודם בעל פה, אחרי זה נקרא שלוש שורות בפנים. אומר אדמו"ר הזקן, שבעצם הצורף לא עשה כלום. הנגר לא עשה כלום. למה הוא לא עשה? כלום הרי הוא עשה. אז הוא אומר, בוא נפרק ונראה. מה נוצר פה? יש לנו, למשל, גביע. יש לנו פה שתי דברים. יש לנו חומר, יש לנו צורה. ובואו נדבר על כל דבר לפני עצמו. החומר, ודאי שהצורף לא יצר. החומר היה לפני זה, ונשאר אחרי זה, הוא קיבל חומר, שיר חומר. אז על החומר אין ויכוח שהוא לא עשה כלום. מה בסך הכל הוא עשה? הוא עשה את הצורה. האמת שגם את הצורה הוא לא עשה. למה? כי החומר היה לו בפוטנציאל...
צורה מעל צורה, צורה מעל צורה.
מה פירוש? החומר היה לו בפוטנציאל...
כל הצורות שבאו...
בלי גבול אפשרויות. מה בסך הכל הוא עשה? מתוך מכלל האפשרויות, עושה את האפשרות אחת. לא עשית כלום. אתה סך הכל גילית מה שהיה פה. אז מה החוכמה שאחרי שאתה יצרת, אתה יכול ללכת והגביע... הגביע לא היה צריך אותך קודם, הוא גם לא צריך אותך עכשיו.
לא רק זה,
הוא לא, הוא לא, זה מה שאמרנו קודם, החומר הוא לא, שום דבר הוא לא עשה. קודם הוא לא היה צריך אותך, גם עכשיו הוא לא צריך אותך. בשמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא יצר כאן יש מאין, מה פירוש מאין? כשאתה יוצר דבר שהוא לא היה, אפילו לא בפוטנציאל, אז כל זמן שהכוח שלך יוצר את הדבר, הדבר נמצא, כשהכוח שלך מפסיק, הוא לא נמצא. מה הדוגמה לדבר? מה הדוגמה לדבר? אולי נקרא עוד שלוש שורות ונראה דוגמה מעניינת. אפשר לתת את זה דוגמה מהיום יום אפילו. אומר, ותח מראות עיניהם. העיניים שלהם רחוקות מאוד מאוד מלראות, כי עצם הדבר שהם משווים בין מעשה אנוש למעשה השם, סימן שהם בכלל לא מבינים כלום למה. ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, מה קורה במעשה אנוש? שהוא יש מיש. סך הכל הוא עשה יש אחד, מי יש קודם? קודם היה כאן גוש מתכת, אתה לקחת ועשית גביע, סך הכל, קודם היה כאן גוש מתכת עם 100,000 אפשרויות, הוצאת האפשרות אחת סך הכל. רק שמשנה, רק נסיים, רק שמשנה הצורה והתמונה, למעשה שמשנה הצורה והתמונה, סך הכל שינית, תמונה של גולם לתמונה כזו. מה אתם מדמים את זה למעשה שמיים וארץ? שהוא יש מאין. מעשה שמיים בארץ זה ממש יש מאין. הוא פ פלא גדול יותר מקריאת ים סוף. בריאת שמיים וארץ זה פלא יותר גדול מאשר קריאת ים סוף. למה? מה כאן הרעיון שהוא הולך לומר? הוא הולך להביא לנו כרגע דוגמה, סיפור בתורה. סיפור בתורה, ועוד נראה למה זה חשוב כל כך להביא את הסיפור הזה בתורה. למה הוא לא מביא דוגמה מזריקת אבן למשל, דוגמה מוחשית. הוא רוצה להביא לנו כרגע הוכחה ברורה, חד משמעית, שכשהבורא יוצר משהו, אז האופן הוא בצורה כזו שכשנוצר משהו חדש, הכוח חייב כל הזמן ליצור את הדבר. הוא מביא הוכחה מהתורה. מדוע? כי בעצם יהודי שהוא קצת חכם ומעמיק, יכול לבוא ולשאול, ומי אומר לך, אתה בונה תיאוריה שלמה שהבורא חייב להיות שהכוח שלו כל הזמן יהיה בבריאה? למה? כי ככה ההיגיון שלנו בונה את המסקנה. זה נראה לך בהיגיון, אבל אולי זה לא כך. אולי בורא עולם יש לו, אתה הכנסת את בורא עולם לתוכנית שחייב להיות כמו שאנחנו הבנו כרגע בהיגיון שלנו. אולי בורא עולם לא נוהג בצורה כזו, אולי הוא ברא את העולם ויצר דברים לא בצורה שהוא כל הזמן חייב ליצור. מי אמר לך שככה הוא נוהג? אז הוא אומר, ההוכחה הכי טובה תהיה כשבורא עולם פעם גילה לנו איך הוא נוהג. אם בורא עולם בעצמו גילה לנו איך האופן של החיות שלו, חוץ מהפסוק לעולם השם דברך ניצב השמיים, שזה פסוק ברור, חוץ מהפסוק הזה, יש מאורה מסוים בהיסטוריה שכתובה בתורה, ששם גילה לנו הקדוש ברוך הוא איך האופן עבד. ומזה נבין לענייננו בקל וחומר. מכיוון שהדוגמה שהוא יביא היא דוגמה פחות חידוש מבריאת שמיים וארץ. ואם בדוגמה הזו זה עבד באופן כזה, אז בבריאת שמיים וארץ על אחת כמה וכמה. מה הדוגמה? הוא אומר ככה, מה קרה בקריאת ים סוף? עם ישראל יצא ממצרים. היה צריך לברוח מהמצרים, המצרים עוטפים אחריהם, והגיעו לקטע של הים, ומשה רבינו אומר לעם ישראל, תיכנסו לתוך המים, לתוך הים. ומה קרה אז? כתוב בפסוק, הוליך השם רוח קדים עזה, ויבקעו המים, והמים לא הם חומה, מימינם ומשמאלם. עם ישראל עבר בתוך הים ביבשה. סיפור ידוע, כל אחד אומר את זה כל יום, את השירה הזו של אז ישיר משה אחרי מה שקרה. מה קרה שם? כתוב, אשר הוליך השם ברוח קדים עזה כל הלילה. התורה מספרת לנו. התורה לא אומרת שהקדוש ברוך הוא בקע את הים, וזהו, הים נבקע. כתוב שכל הלילה, כל זמן שעם ישראל עבר, התורה טורחת לומר לנו, אתה יודע למה המים היו כחומה ולא נפלו על היהודים? כי הוליך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. הרוח קדים זה בעצם הביטוי של הכוח האלוקי, הוא הלביש את זה ברוח, וזה היה הביטוי של הכוח האלוקי, שהוא בעצם החזיק את המצב של בקיעת הים, ויבקעו המים. ואילו פסק הרוח כרגע, אילו באותו לילה, הרוח היה מפסיק לרגע אחד, מה היה קורה? היו המים חוזרים ונגרים במורד, כדרכם וטבעם. אילו היה מפסיק את הרוח קדים, אז כל החידוש הזה של בקיעת המים היה מפסיק, ולא קמו כחומה, והם לא היו במצב של החומה. ושימו לב דבר מעניין, הוא אומר כאן, אילו הפסיק, אילו פסק. למה צריך להגיד אילו? הרי בסוף הרוח פסק. הרי בבוקר מה קרה? הרוח פסק, והמצרים טבעו. אז למה צריך להגיד ואילו פסק? הרי שיגיד הוא כשפסק, למה הוא אומר ואילו פסק? הוא אומר ואילו פסק, כאילו אפשר לחשוב שזה עד היום ממשיך. העניין הוא שהוא לא מביא דוגמה ממה שבסוף פסק. כי זה שבסוף פסק יכול להיות שהיה כוח אחד שעשה את הים בבקיעה, אחר כך בא כוח חזק אחר וביטל את המצב הקודם. כאן הוא אומר, במשך הלילה, כשהיה מצב של מים כחומה, למה זה המשיך? לא בגלל שבתחילת הלילה הייתה איזה הוראה אלוקית כזו וזהו, זה כבר, כדי להפסיק את זה היה צריך פעולה חדשה. לא. כל שנייה ושנייה שיש מצב כזה שהמים עומדים כחומה, זה בגלל שכל שנייה ושנייה הכוח האלוקי ממשיך לדחוף את המצב הזה. ואילו היה מפסיק את המצב הזה, מה היה קורה? המים היו חוזרים לטבעם, שמה הטבעם אומר? להיות במורד כדרכם וטבעם. מה הנקודה פה? למה זה לא דומה ליש מאין שאמרנו קודם, למה זה קל וחומר? הוא אומר, אף שטבע זה במים, הוא גם כן נברא ומחודש יש מאין. אולי נגיד בעל פה מה הוא אומר, כמובן כאן דבר מאוד מעניין. בואו ננתח מה קורה כאן, דבר נפלא. ניקח למשל, קדוש ברוך הוא ברא את השולחן, ברא אבן. כל דבר שבעולם שנברא, יש לכל דבר תכונה בסיסית שהיא זהה בכל הנבראים, ויש בנוסף לכך לכל נברא תכונה אישית שייחודית. אחד מהתכונות הבסיסיות שהיא שווה בכל הנבראים, לדוגמה, כל נברא תופס מקום. זה הטבע. אם מצאנו מקום אחד בבית המקדש בקודש הקודשים שמקום הארון לא תפס מקום, אז זה הדוגמה הכי גדולה שרואים כאן משהו לא נורמלי, לא טבעי. אבל מזה אנחנו מבינים שבעצם כל נברא שבעולם, בעצם הדבר שיש כאן חפץ, הוא חייב לתפוס מקום. זה הרי תכונה בסיסית בכל נברא, וזה לא משנה מה הוא.
אגב, גם אנרגיה.
כל דבר, תופס מקום. עכשיו, בנוסף לכך, הלביש הקדוש ברוך הוא לכל דבר תכונות נוספות. למשל, זה שמים הם כל הזמן זורמים במורד, ואבנים עומדים בלי לזוז, כחומה. זה לא טבע בסיסי ותכונה מוכרחת בנברא. זאת אומרת, כשהקדוש ברא את המים, חייב היה להיות שמים יהיו כל הזמן זורמים, ואבן יהיה כל הזמן עומד? לא, לא, מבחינת התיאוריה של הדברים, לא מחויב המציאות. יכל הקדוש ברוך הוא לברום מים שהם יהיו עומדים, ואבנים שיהיו נוזלים. הוא החליט לברוא את המים נוזלים ואת האבנים עומדים. כן? זה מה שאני מתכוון להדגיש כאן, שהטבע הזה שמים זורמים, זה לא טבע מחויב במציאות במים, זה תוספת למים. מה ההוכחה? כי כל נברא יש לו את התכונה שלו. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף? ובסך הכל מה הוא עשה? הוא לא המציא דבר שלא היה של חומת אבנים עומדת. זה המצאה שהייתה באותו לילה? לא. קיים בעולם נבראים שהם עומדים כחומה. מה בסך הכל עשה הקדוש ברוך הוא? הוא החליף. לקח את הטבע שיש באבן והלביש אותו על המים. זה בסך הכל מה שקרה. למרות שבסך הכל הוא לא חידש דבר שלא היה. הוא בסך הכל לקח דבר שהיה והעתיק אותו מפה לפה. למרות שבסך הכל הוא העתיק דבר מפה לפה, הוא היה חייב ליצור שהדבר הזה ימשיך כל רגע בכוח מתמשך. ואילו היה מפסיק לרגע את הכוח המתמשך, מה היה קורה לדבר שהוא יצר? זה היה חוזר למצבו הקודם. על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים לא על התכונה הנוספת של הנברא. על אחת כמה וכמה כשמדברים על עצם ההוויה של הדבר, בוודאי ובוודאי שבכל רגע ורגע צריך ליצור את הדבר. נקרא את הלשון שאמרתי בעל פה בפנים. אף שטבע זה במים, הוא גם כן נברא ומחודש יש מאין. הטבע הזה שמים ניגרים במורד, זה לא מחויב המציאות. הקדוש ברוך הוא ברא מים, אחר כך הוא ילביש על המים תכונה שהם יהיו ניגרים. מה ההוכחה? שהרי חומת אבנים ניצבת מעצמה בלי רוח. רק שטבע המים אינו כן, את הטבע של המים הוא ברא אחרת. ולמרות זאת, כשהוא בסך הכל שינה מטבע לטבע, אז איך היה צריך הטבע החדש הזה במים, שהיה בעת קריאת ים סוף שהוא עמד כחומה, איך היה צריך הטבע הזה להתמשך, ומה זה היה תלוי? זה היה תלוי בכך שהרוח קדים תמשיך כל הזמן ותחזיק אותו. וכל שכן וקל וחומר, בבריאת יש מאין, על אחת כמה וכמה, כשאתה אומר על עצם הבריאה שכל רגע ורגע העולם ממשיך להתקיים, זאת אומרת הוא קיים מאין, שהיא למעלה מהטבע, ואף לב הפלא יותר מקריאת ים סוף, על אחת כמה וכמה, שבהסתלקות חס ושלום, כוח הבורא יש מאין מן הנברא, אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא לשנייה אחת, לשבריר שנייה, ייקח את האנרגיה שיוצרת את העולם, מה יקרה לעולם באותו שנייה? ישוב הנברא לעין ואפס ממש. כמו שדיברנו גם בשיעור הקודם, את הדוגמה אם נשאל מה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות כדי שהשולחן לא יהיה פה, אז לא צריך לחפש כל מיני טכניקות, הוא ישרוף אותו, הוא ישבור אותו, הוא ייקח אותו, יעלים אותו, לא צריך לחפש כל מיני טכניקות. מה הוא צריך לעשות אם הוא רוצה שהשולחן לא יהיה פה? פשוט לא לעשות אותו, אז הוא לא יהיה פה. אם השולחן קיים פה, פירושו שעכשיו ברגע הזה כרגע יש אנרגיה אלוקית שממשיכה ברגע הזה לעבוד אותו. אם אנחנו נתרגל מחשבה כזו, וצריך כל הזמן לתרגל את המחשבה על כל דבר שקורה בעולם, אז בעצם לא יכול להתרחש שום דבר בלי שברגע זה ממש יהיה כוח אלוקי שיוצר אותו. אז אם אני קיבלתי מבן אדם סתירה בפנים, אז בעצם אם מישהו יכל היה ליצור מצב כזה שלי יהיה סתירה בפנים, אם לא שהבורא כרגע יצר שיהיה כזה מצב, יש לי מה לחוס על הבן אדם הזה, למה הוא נתן את הסתירה? כרגע היה צריך להיות מצב שהבן אדם יקבל סתירה, הוא קיבל. הבן אדם ההוא בחר, אבל לי אין מה לחוס על הבן אדם הזה, מכיוון שאני צריך להאמין שכל יצירה וכל מצב שקורה כרגע, זה בעצם התרחשות, בגלל שברגע זה יש כאן יצירה מאין ויש. אלא צריך להיות כוח הפועל בנפעל תמיד. כוח הפועל, זאת אומרת, הכוח של הבורא, שהוא יוצר את הדברים, הוא חייב באופן תמידי להיות בנפעל, בנברא, להחיותו ולקיימו. ואם הוא יפסיק לרגע להחיות אותו או לקיים אותו, וזה לא רק אותו, זה אותנו, אנחנו, הבגד שאנחנו לובשים, והבית שיש לנו, והמכונית שיש לנו, כמו שפעם סיפרתי לכם שהיו קבוצת יהודים שנסעו לרבי בצ'רטר הראשון שיצא מארץ לפני 40 שנה, אני חושב זה היה. אז ישבו, והיו מאוד מרוגשים, ואחרי שהסתיים, רק נסיים את הסיפור, אחרי שהסתיים החודש, הם רצו לחזור חזרה לארץ, הרבי עשה התוועדות מיוחדת, ונקרא צאתכם לשלום, להיפרד מהקבוצה שהגיעה. וההתוועדות הייתה מיוחדת לאורחים, והם היו צריכים מההתוועדות ישר לשדה תעופה לחזור לארץ. וההתוועדות נמשכה מעבר לתוכנית שלהם, שהם תכננו כמה זמן לוקח לנסוע לשדה, והם חשבו ש... כבר אותו מפסידים את המטוס, מי יודע, המטוס יברח להם, אז... וחלק מהם ישבו כבר על קוצים, מה שנקרא, והתחילו להסתכל על השעון, והרבי מדבר, זה נראה כאילו מתכנן לשבת עוד כמה שעות לדבר, ואתה לא יכול לקום ולצאת, אז הרבי התייחס לעניין הזה, ואמר להם, תוך כדי העניין, הדיבור, שהמטוס הזה, שהם מתכוונים לנסוע איתו בעוד כך וכך שעות, הוא עוד לא נברא. כי הוא בכל רגע ורגע צריך להיברות, הוא עוד לא נברא. אז ממה אתה דואג? מדבר שעוד לא נברא. זה בעצם מה שכתוב כאן, שכל דבר נברא עכשיו, אז הוא עוד לא נברא. אתה צריך לקוות שבעזרת השם, בעוד כמה שעות, כתוב לך, ימשיך לעבוד אותו, אז הוא ימשיך להתקיים. אבל אם אדם יתרגל ככה לחשוב, אז ההסתכלות שלו על כל הבריאה תהיה אחרת לגמרי.
אני חייב להעיר הערה.
בגלל האמונה הבסיסית שעכשיו יוצר הקדוש ברוך הוא את העולם, יש מאין. ואין לנברא, ואין יכולת לנברא, שום יכולת להבין את המעבר של היש מאין. כי אנחנו יש, והיש לא יכול להבין את העין. כמה שהיש יעלה ויתפס במחשבותיו ובהבנותיו, זה יהיה יש שטיפס. כמו שמישהו פעם אמר, האם אדם יכול לעלות מעל הראש שלו? ואם הוא יעלה על השולחן, הוא יצליח לעלות מעל הראש שלו? אם יעלה על סולם, בסוף יעלה מעל הראש שלו, הוא לא יעלה, למה? כי כמה שהוא עולה, הוא עולה עם הראש שלו. אני לא יכול לעלות מעל הראש, רק אם הוא יתהפך. ואם הוא יתהפך, אז לא יהיה לו בכלל ראש. במילא, אדם שהוא יש, לא יכול לצאת מהיש ולהבין את העין, אבל הוא צריך להבין את המוגבלות שלו שהוא יש, וכדי להמשיך להתקיים, הוא צריך את כוח העין שיהיה בו בכל רגע ורגע. טוב, נמשיך הלאה כדי... ובחינה זה, אומר עכשיו אדמו הזקן, איך קוראים לאנרגיה האלוקית הזו שמהווה בכל רגע ורגע את הבריאה מעין ליש? הוא דבר השם. איך קוראים לבחינה הזו? איך קוראים לכוח הזה שנמצא בנברא להמשיך להחיות אותו בכל רגע ורגע? לכוח הזה קוראים דבר השם. ככה קוראים לזה בתורה. כמו שהפסוק אומר, בדבר השם שמיים נעשו. ורוח פיו, או שזה נקרא רוח פיו, כמו שגם זה יש פסוק, ברוח פיו כל צבא, שבעשרה מאמרות, יש את עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, בעשרה מאמרות כלולים נבראים גדולים ואדירים, כמו שמש, ירח, כוכבים, גלגלים עליונים, מלאכים ושרפים, ובעשרה מאמרות גם נכללים נבראים נמוכים וקטנים, ואפילו ארץ על הזו הגשמית ובחינת דומם שבה, אפילו האדמה, הארץ, הגשמיות שבעולם, הדומם שבעולם, חיותן וקיומן הוא דבר השם. זאת אומרת, אדם נוטה בדרך כלל לחשוב שדבר שזז, דבר שיש לו איזושהי חיות, איזושהי פעולה, ודאי שהפעולה הזו מלמדת אותנו שיש לו אנרגיה, יש לו איזה חיים. אבל דבר שלא זז, דבר שהוא דומם, נראה לנו שהוא סתם דומם, סתם כלום. בא הארי הקדוש ומגלה לנו כבר מזמן, שגם הדומם, גם בו יש חיות אלוקית, שהיא יוצרת את ההוויה שלו, את הקיום שלו. אם לא יהיה לו את החיות שנמצאת בו, הוא פשוט לא יהיה. ומאיפה באה החיות הזו? מיוד מאמרות המלובש בהן. 10 מאמרות שבהן נברא העולם, הוא מלובש בנבראים, הוא מקיימן, הוא נמצא בהם, הוא מקיים אותם, זאת אומרת הוא נותן להם יכולת להמשיך, להיות דומם, גם הדומם צריך לקבל את החיות להמשיך להיות דומם, ויש מאין, ואם הוא לא יקבל את החיות שלו להמשיך להיות דומם, אז חס ושלום, ולא יחזרו לעין ואפס ממש. אנחנו לא רוצים לוותר על אף אחד לא יוותר על אף פיסת דומם שנמצא בטאבו שלו, אפילו לא על גרגיר אחד, שיחזור להיות חס ושלום לעין ואפס, וככה כל גרגיר שנמצא בעולם, למרות שלפעמים נראה לנו שיש ג'ונגלים אדירים שהם סתם מיותרים, אנחנו בכלל לא מבינים למה הם קיימים, אבל ברור לנו שכל דבר שהבורא יצר וברא הוא לשם תכלית ומטרה, ושום דבר לא קיים סתם. אם אדם נורמלי ומתורבת לא עושה מעשים סתם, וכל מה שהוא עושה זה מחושב על אחת כמה וכמה במנו של קל וחומר, שכל מה שבורא עולם יצר יש לו תכלית, אז כל גרגיר חול שבעולם צריך להיות, יש לו תכלית בכל הכוונה הכללית של הבריאה, ושהוא לא יחזור חס ושלום להיות עין ואפס ממש כשהיו לפני שהם נבראו. וזהו שאמר האריזל, שגם בדומם כאבנים ואפר ומים יש בהם בחינת נפש וחיות רוחנית. גם בדומם יש חיות, גם בדומם יש אנרגיה, גם אם האדם לא רואה אותה. למרות שהיום אפילו החוקרים וכולם כבר הגיעו למסקנה שאין דבר כזה, גם בדומם רואים חיות ותנועות וכולי וכולי. אבל הדבר הזה הוא אמיתי לא בגלל שהחוקרים הגיעו לזה על ידי התוצאה של מחקרים. הדבר הוא אמיתי ואבסולוטי מצד האמת של הדברים, כי ככה כתוב בתורה, והתורה אומרת שכל דבר חייב שיהיה לו חיות, והחיות האלוקית נמצאת בכל פרט. פה בעצם